רגע רבותיי, לפני שאנחנו נתחיל מסכת סבוכים, אני רוצה לדבר כמה מילים, רקע כללי לכל הלימוד של סדר קודשים. ואחרי שניתן את הרקע הכללי, אנחנו ניתן כמה עקרונות שילוו את הדף הקרוב. יש גמור במנוחס שמביא את הפוסוק, רבי יחיא מביא את הפוסוק, הנה אני בונה בית לשם השם אלוקיי, להקדיש לו, להקטיר לפניו כתר וסמים ומערכת תמיד ועולות לבוקר ולערב, לעולם זאת על ישראל. מה זה לעולם זאת על ישראל? לעולם? הבית הרי לא נבנה לעולם, הרי במצב הזה הבית הוא נחרב. למה נכתב לעולם זאת על ישראל? אומרת הגמור, אילו תלמידי חכומים העוסקים בהלכות עבודה, מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה בית המקדש בימיהם. יש גמורה נוספת, גמורה ידועה בטייניס, שאברום אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, במה ידע כי ירשנה? מה פירוש? במה ידע כי ירשנה? מה, אתה לא מאמין לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר שיהיה לך ילדים, והילדים ירשו את ארץ ישראל. מה לא מובן? מה לא מובן? אומרת הגמורה שאמר אברום לפני הקדוש ברוך הוא, שביש לימי אני עבדתי על מה שעבדתי והגעתי לאיפה שהגעתי, אבל בניי שמה יכתעו לפניך, ואתה עושה להם כדור המבול ודור הפלגה. טענה או לא טענה? טענה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הפתרון הוא שיקריבו קורבן. יקריבו קורבנות. אמר אברום אבינו, תדע, בזמן שבמקדוש קיום אפשר להקריב קורבנות, אבל בזמן שאין במקדוש קיום, אז מה יגן עליהם? אולי תבוא רוח זרה, רוח קרירה, יבוא המולק ויהרוס את כלל ישראל, ואז מה תעשה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כבר תיקנתי להם סדר קורבונס. בזמן שקוראים בהם לפניי, מעלה אני עליהם כאילו יקריבום לפניי, ואני מוחה להם על כל עוונותיהם. הרמב"ם בפירוש המשנייס, מנוחס, כותב בפרק י"ג משנה י"ג, הוא כותב על מה שכתוב, כל אויסק בתוירו, כאילו יקריב אוילו, הוא מין חוב אחד וסבאושו, אומר שזה מדבר על תלמידי חכומים, העוסקים בהלכות עבודה, ומה עליה להם הקוסוב, כאילו נבנו מקדוש בימיהם, לפי כך אומר הרמב״ם, ראוי לאדם לעסוק בענייני הקורבנות ולהתבונן בהם, ואל יאמר שהם דברים שהם לצורך שאין להם צורך היום, כדרך שיש אנשים שאומרים. אל תגיד דבר כזה, אלא זה נוגע להיום. וכאן נשאלת השאלה, מה הדבר הזה? מה מיוחד פה? או נשאל את זה בצורה כזאת, אני מבין. אי אפשר לקיים את הקורבנות. יש עוד כמה מצוות שאי אפשר לקיים. מתוך כל הציבור שיש פה, כמה אנשים עשו פדיון הבן לילדים שלהם? אחד הוא כהן, אחד הוא לוי, אחד אמא שלו כהנת, אמא שלו לוויה, אחד נולד לו בכלל בת קודם, אחד היה ניתוח קיסרי, ואחד לא יודע, היה כל מה שהיה, כמה אנשים קיימו. אז מה, וכי נאמר שמי שלא קיים מצוות פדיון הבן, צריך ללמוד הלכות פדיון הבן, ומה עליה לבקוסוב? לא מצאנו דבר כזה בשאר הדברים. במצווה הזאת, או בן אדם, יש כל מיני מצוות שאי אפשר היום לקיים. אז מה? אז נאמר, יש הלוכה שמה עליה לבקוסוב, תקלימת את הסוגיה הזאת. פה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. פה אנחנו רואים שהעניין של הלימוד של קודשים מקביל כמעט לגמרי להקרבת קורבנות. עד כדי כך שאברום אבינו לא יודע מה יהיה עם כלל ישראל, אולי יתקלקלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, הם ילמדו סבוכים, ילמדו מנוחס והם לא יתקלקלו. למה? מה זה קשור? איפה זה? מה הרעיון שעומד מאחורי הדברים? אז הסברו כזה. בסדר, אריק, כבר הוא השאלה. אז הסברו כזה. אנחנו יודעים שיש שלושה עמודי עולם. תורה, עבודה או גמילות חסדים. תורה, לימוד תורה. עבודה זה הקרבת הקורבנות. הקרבת הקורבנות. עכשיו אנחנו יודעים שיש עוד דבר שכלול במושג הזה שנקרא עבודה. מה? תפילה. איזו היא עבודה שבלב ואומר זה תפילה. הוא לא עובדו עם כל לבבכם. מה זה תפילה? איפה האדם? מה זה העבודה הזאת? למלמל בפה זה עבודה שבשפתיים. איפה העבודה שבלב? רואים מפה שעיקר העניין של עבודה זה עבודה שבלב. כלומר, ברמה העקרונית היה מקום לבוא ולומר שאם בן אדם לא יוציא אף מילה מהפה, רק יכוון את כל התפילות. ברמה עקרונית, היה יוצא ידי תפילה ברמה עקרונית. אומר הנפש החיים שלו. למה? כי צריך שיהיה גוף שיכיל בתוכו את הנשמה. דהיינו, התפילה, הדיבור שאנחנו מוציאים מהפה את הדיבור, זה נקרא כמו גוף, אבל הנשמה של הדיבור נמצא בלב, הכוונה. ועל זה נאמר שהמתפלל ולא כוונה, הרי זה כגוף ולא נשמה. אז אם אדם רק יכוון את התפילה ולא יוציא את המילים מהפה, אז זה נשאר נשמה בלי גוף. אין דבר כזה, נשמה בלי גוף, אין לו איפה להכין. זאת אומרת, צריך כלי שיכיל בתוכו את התוכן הפנימי. אבל מהו התוכן הפנימי? הכוונה. עיקר התוכן הפנימי הוא הכוונה ולא התפילה, לא הדיבור. הדיבור הוא הכלי, כי בלי זה אין לה לכוונה איפה לחול. מוריי ורבותיי, גם קורבנות. קורבנות זה לא פעולה טכנית שאדם עושה. לוקח בהמות, שוחט. איך כתוב? הקדוש ברוך הוא אומר, כי חפץ חפצתי ולא זבח. וללוי אמר תומך עבורך לאיש חסידך, יורו משפטיך ליעקב. לוי, עושים עבודות בקורבן? לא, לא, לא. הקדוש ברוך הוא קודם כל רוצה את לא את האלף עולות, אלא טוב יום אחד בחצריך. זאת אומרת, כי המטרה והמשמעות הפנימית של המושג הזה שנקרא קורבן, זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. ולהתקרב לקדוש ברוך הוא לא נמצא בבהמה, להתקרב לקדוש ברוך הוא נמצא בלב. אלא מה? צריך כלי כדי להכיל את הדבר הזה. הכלי הזה נמצא על ידי עשיית הקורבן. עכשיו מה קורה, אני אשאל אותך שאלה, רבי משה. מה קורה, אדם לא יכול להוציא מילים מהפה. לא יכול לדבר. האם יש עניין שיכוון תפילה בלב? כן, הנה, הנה, כמו, מה? ודאי. למה? כי, ודאי, צריך כלי להכיל את הכלי, אבל אם אין, אז יש את העבודה שמלב. אז מאיר ורבו ישי, גם אנחנו, אין לנו פה. למה אין לנו פה? אין לנו בית המקדש. אז מה? אבל יש לנו יכולת לעשות את כל העבודה בית המקדש בלב. בלבבים משכן לבנה. ולכן, בשונה מכל המצוות שאנחנו לא יכולים לקיים, כאן בעבודה של הקורבנות, בעבודה של קודשים, אנחנו כן יכולים לקיים, היום, על ידי הקרבת הקורבנות, על ידי הלימוד של הסוגיות. וזה שופך אור חדש לכל העבודה של הקורבנות. העבודה של הקורבנות הוא לא לעלות סתם אש לגבי מזבח, אלא זה להקריב את הלב שלנו, זה להקריב את הכוונות שלנו, זה להתקרב לקדוש ברוך הוא דרך הקורבן. ולא צריך בשביל זה דווקא בית מקדש פיזי, ולא צריך בשביל זה דווקא בימות פיזיות, יכול להיות שעצם הלימוד יכול להביא אותנו לאותו מקום, או כמעט לאותו מקום, בוודאי ברמה כזאת שיכולה להגן עלינו ולשמור עלינו לעולם. יש חופץ חיים, שחופץ חיים כותב מכתב לרב שמעון שקוף, הוא כותב לו, למה כל כך חשוב ללמוד קודשים? אז הוא אומר לו, שיש יצרור מאוד גדול, הוא אומר, בעוונותינו הרבים, הטילו החיצוניים והכופרים קרירות רעה בעם ישראל, באמונת השם ובתורתו, והוסיפו כוח כפירה גדולה בעולם, והדרך שיכול להתמודד מול הרוח הקרה והקרירה, שאותם כופרים הכניסו בכלל ישראל, הוא על ידי לימוד התורה, ויתרה מזאת, הכי זה ללמוד סדר קודשים. והוא כותב ככה, וידעתי גם ידעתי שכוח התורה כולה בכל ענייניה, אפילו סדר נושים ונזיקים, אגונה מגנה ומצו למצלה, הם יכולים להגן ולהציל את האדם. אבל כל עניין ועניין פועל לפי סגולתו, והיינו אם אחד נכשל בגזל, ללמוד דין אקזיילה. וסגולת התורה מעניין זה תחליש היצר הורם מליבו. אבל להחליש את הקרירות, ולחזק את האמונה בהשם יתברך, זה רק על ידי שנלמוד עניינים המחזקים את האמונה, וזה על ידי סדר קודשים, ככה אומר החופץ חיים. אז מוריי ורבותיי, בעזרת השם, אנחנו כעת מתחילים ללמוד סדר קודשים, בעזרת השם נעשה ונצליח, הולכת להיות לפנינו עכשיו שנתיים, או שנה ומשהו, מלאות בקרבת אלוהים. אנחנו הולכים להתקרב לקדוש ברוך הוא יום יום, הולכים להקריב קורבנות יום יום, הולכים להגן על עם ישראל, הולכים להגן על עם ישראל, כן, אנחנו שיושבים ולומדים כאן, הולכים להגן על עם ישראל. אז יהי רצון שחבט השם בידינו נצליח, לעזרת השם, בזכות הלימוד הזה, אז נזכה לגאולה שלמה, בקרוב ממש ממש ממש. אז זהו, עכשיו אנחנו ניגשים למשנה הראשונה, למשנה שלנו. רק לפני שאימת המשנה שלנו, צריך להקדים הקדמה. כתוב בגמרא בהמשך, לשם שישה דברים הזבח נזבח. כלומר, צריך לכוון לשמו בקורבן הזבח שש דברים. כל דברים מזמינים לכוון לשם מצווה. פה צריך שישה דברים. לשם הזבח, כלומר, אני מקריב אוילו, אז אני צריך לחשוב שזה יהיה לשם אוילו, וככה זה שיהיה אוילו, כל העבודות. זביחה, קבולה, אוילוך, עזריקה, עוד מעט נדבר על זה. כל העבודות של הקורבן צריך לעשות לכוון לשמו. לשם אותו קורבן, אוילו, לשם אוילו. לשם הזויבח, דהיינו, אם ראובן בן שימן הוא זה שמביא את הקורבן, אז צריך לכוון לשמו, שזה יהיה קורבן עבורו. השוחט או הכל, כן, צריך לכוון לשם הביילים, שלא פתאום מתבלבל ויחזרים של יוסי כהן. זה לא קשור אליו בכלל. בסדר. זה עוד דבר. דבר נוסף, לשם השם. מה הכוונה לשם השם? חסר, לא לשם עבודת זרה, ולא לשם דברים אחרים. לשם השם. עוד דבר, לשם אישים. מה הכוונה? שהחלקים שעולים על המזבח, על אש המזבח, יהיה כליל. יישרף לגמרי, שלא יהיה לעשות מנגל, חס וחלילה. אלא שיהיה שכל הבשר יעלה לגמרי שלא יישאר מזה כלום, מה שעולה למזבח. לשם ריח, כלומר, צריך שיעשה ריח. אם אתה לוקח את החתיכת בשר, ואתה שם אותו בתנור קודם, צולה אותו בבשר בתנור קודם, ורק אחר כך אתה לוקח את החתיכה הזאת ושם את זה על גבי המזבח, כבר לא יצא ריח, כבר לא יהיה ריח. צריך לשם ריח. ועוד דבר, לשם ניחויח. חוץ את עצמי ניחויח, תדע מה זה ניחויח. לעשות נחס רוח לקודש ברוך הוא שציווה אותנו, ואנחנו שמחים לעשות רצוי מבלי ובשול. זה השש בשמחה. זה לעשות רצוי נוי, לעשות נחס רוח לקודש ברוך הוא. דרך אגב, זה אמנם קיים בכל המצווה, אבל פה זה מיוחד. שוב פעם, למה? כי מה המטרה של קורמון? להתקרב. זה הווידה שבלב בסופו של דבר, זה הווידה. לכן שם יש את הדבר הזה. לאור זה שאמרנו את כל ההכנות רואים, כמה כוונות צריך בקורם, למה צריך כוונה בקורם? כי זה כל המהות שלו, זה הווידה שבלב, צריך להכין אותו, לכוון אותו, שהכל יהיה ככה עם כל מה שזה. ועל זה המישהו שלנו מדבר. עכשיו נבחיל את המשנה שלנו. כל קורבן שאדם הקדיש, למשל, אדם הקדיש קורבן בהמה לשם אוילו. זה נהפך להיות מציאות. כמו שהבהמה הזאת זה פר, וזה מציאות שזה פר, ואם תחשוב שזה סעיר, אתה מבלבל את המוח, זה פר. זה מציאות של פר. אותו דבר, ברגע שנתתי לבהמה שם של אוילו, זה נהפך להיות מהות. זה לא רק יחדים, זה מהות של הבהמה, זהו, היא נראית אוילו, ואי אפשר לשנות אותה לעולם. משל, למה הדבר דומה? דיברנו באוי רייס, לגבי כהן גדול, שאמרנו שכהן גדול זה לא תפקיד. כהן גדול זה דרגה, זה מצב. ולכן אמרנו שכהן גדול, שמשום מה אמינו אותו להיות כהן גדול לפרק זמן כלשהו, ואחרי כמה זמן, הוא הפסיק להיות כהן גדול מאיזשהו סיבת, הכהן הגדול המקורי חזר או משהו כזה, ממשיך להיות לו דין של כהן גודל לפחות לגבי רוב ההלוכס, נכון? ומה הסיבה לכך? בגלל שכהן גדול זה לא תפקיד, זה מצב, כמו שיש ישראל, יש לוי, יש כהן, יש כהן גודל. אותו דבר גם יש קורבן, יש בהימה, ויש אוילו, ויש שלומים, וזה מציאות. ואי אפשר לשנות אותה. אז מה כאן קרה פה? מה הסיפור? כל הזבוחים שנזבחו שלא לשמון, פירוש הדבר, שהשויכת ששחט את הבהמה, חשב תוך כדי מעשה שחיטה, חשב לא שלשם אוילו, אלא לשם שלומים, התבלבל לו. בכוונה, הוא יבלבל לו, זה לא משנה. כשאירים, מה הכוונה כשאירים? הוא ממשיך להיות אוי לא. וזה שהוא חשב מחשבות שטותיות, זה לא משנה במהות הקורבן, הוא ממשיך להיות אוי לא. אלו, שלא יעלו לבית למשם חויבו. מה הכוונה? יש כאן איזשהו פגם כלשהו, שכבר זה לא הדבר שהאדם נדר. הסבר. אדם שבא ואומר, הרי עליי להביא אוי לו. אז איזה אוי לו הרי עליו להביא? אוי לו. עם כל הדינים של אוי לו, גלת כושר. גלת גלת. עכשיו, ברגע שלא עשו את זה בדיוק לפי כל הקדרים של גלת, אז אמנם זה אוי לו. זה אוי לו. זה ממשיך להיות אוי לו. אבל זה לא מה שאתה נדרת. אתה נדרת בהימה גלת, וכאן היה פסול שהרס את הגלטיות של הבהימה, ולכן אנחנו מתייחסים לבהימה הזאת כאילו היא נדובה, אבל זה לא מה שאתה נדרת. כאילו נדובה אחרת. לומדים את זה מהפוסוק שכתוב, מויצו ספוסכו תשמוים, ועוסיסו כאשר נדרתו להשם אלויקחו, נדובה. לכאורה, זה פלא גדול הפוסוק הזה. למה? בהתחלה אתה מדבר על נדר. מה זה נדר? הרי אולי. מה ההבדל בין נדר לנדובה? בנדר אני אומר הרי עליי, אני מתחייב להביא בהמה. ואם קרה מה, ואם הבאתי בהמה וקרה לה משהו באמצע הדרך, אני צריך להביא עוד בהמה, זה לא יעזור לי. נדובה זה שאני בא ולוקח את הבהמה הזאת הספציפית ואני אומר עליה, הרי היא תהיה אוי לו. אם קרה לה משהו, אוקיי, זה מה טוב. עכשיו, הפוסק כתוב, ועשיסו כאשר נדרתו להשם אלוקיך. אז מה זה מדבר על? נדר. ומה אחר כך כתוב? נדובה. מה זה נדובה? אומרת הגמורה. אם זה כאשר נדרתו, אם זה כמו שרצי, כמו שנדרת בהתחלה, אוי לו, וכל הכוונות היו לשם אוי לו והכל, אז יישאר נדר. אבל אם היה פגם בכוונה, אז זה אמנם יישאר כושר, אבל זה כבר יהיה נדובה. ואז מה שנדרת, עוד לא קיימת, ולכן עליך להביא בהמה אחרת.